ופרנק על כזו, שאנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הכוזרים. זה מאמר שלישי. ואנחנו כאן מסיימים אחד הפרקים המרכזיים ומסביב למאבק בין התורה שבעל פה לבין הקראות. אז כאן המסקנה, שלא הספקנו לקרוא את הפעם שעברה, אין לתרוב איפה אל האלוה כי על ידי מצוות האלוה יברך, ואין מבוא לידיעת מצוות האלוה כי בדרך כלל נבואה, לא על ידי קש ולא על ידי סברה, כי בינינו לבין המצוות ההן אין קשר כי על ידי הקבלה האמיתית. קבלה כוונה מסורת, והנה האנשים אשר מסרו לנו בקבלה את המצוות ההן לא יחידים היו כמצל רב, כולם חכמים גדולים אשר קיבלו מן הנביאים ובהיעדר הנבואה קיבלו מנושאי התורה הכהנים והנביאים ושבעים זקנים, וממי משה לא הופסקה הקבלה בישראל מעולם. אם כן, עד כאן הטענה הבסיסית נגד הקראים. א', לנו יש מסורת, ב', לכם יש הסברה, ג', עם סברה איך תדעו להכריע בהבנת ההלכות והפסוקים, בלי מסורת זה לא עובד. אלה פחות או יותר הטענות נגד הקראות שלמדנו עד עכשיו. עכשיו יתבונה קושיות חדשות שחלקן גם חדרו למה שנקרא בימינו ביקורת המקרא. ביקורת המקרא כאמור מפקפקת באמינות המסורת, מפקפקת גם באמינות של התורה שבכתב, של כתבי הקודש וכדומה, והראיות כביכול של ביקורת המקרא נמצאות בתוך הטקסט המקראי עצמו, ולכן הטענות האלה מובאות גם פה בכוזר.
אגב, למה תורת הסוד נקראת קבלה?
זו שאלה נפלאה. אגב, מספר תעודת זהות שלי מסתיים במספר 7. לא, לא, אתם הגיעו מה הקשר? נכון, זה באמת אין שום קשר, אבל זה מתקטן עם השאלה.
לא, למה? אתה
אומר
קבלה
במסורת. יש מילים בעברית, סליחה, אני לא התכוונתי חלילה, יש מילים בעברית בעלות משמעויות רבות. למשל המילה כוס. המילה כוס בעברית מציינת כלי לקיבול נוזלים. אבל היא גם מציינת, זה גם שם של ציפור. הייתי כדמיתי לקראת מדבר, דמית הייתי ככוס חורבות. אז הכוס, הציפור הזאת שנקראת כוס, אין לה שום קשר עם כלי הקיבול לנוזלים. כך שהמילה קבלה, למשל, יכולה לשמש להרבה דברים. יכולה לשמש למסורת. יכולה לשמש לתורת הסוד, יכולה לשמש לנייר שבו יש עדות על זה שתרמתי לבית הכנסת. יש... זה יכול לציין המקום שבו מקבלים אנשים. צריך לעמוד בתור, לשם אולם קבלה. אז כך שאפשר להגיד הרבה דברים. המילה קבלה הייתה פשוט כמה משהו, אותו לא הקפיד עליי. וכולם מקבלים. זאת הבעיה, שיש אדם שהולך ברחוב עם הראש למטה. מה קרה? יש בעיות בבית. מה, מישהו שונא אותך? לא, כולם אהובים. אז מישהו השתגע? לא, כולם ברורים. מישהו חולה? כולם גיבורים. אז מה הבעיה? כולם פותחים את פיהם. נון דלת אמר הכוזרי, ואני חשבתי כי אנשי בית שני שכחו את התורה, שכן לא ידעו את מצוות הסוכה למשל שמצאו הכתובה, וכן לא ידעו את מצוות לא יבוא המוני ומואבי, כי בשתי אלה נאמר וימצאו כתוב דברים המראים על שכחת התורה. מה אתה אומר שיש רציפות של המסורת בישראל? לפי העדות התנ"כית בעצמה רואים שאנשי בית שני כבר לא ידעו את המסורת של אבותיהם. אז אם כן, יש פה פגיעה באמינות של המסורת. אגן הקושיה. אמר חבר, לפי זה הרי אנחנו היום חכמים מהם ויודעים יותר מהם ויכולים להתפאר אנו, יכולים אנו להתפאר כי שומרים אנו בזכרוננו את כל התורה. אמר חבר, כן אני אומר. אמר חבר, ועם זאת, אילו נצטדנו היום להקריב קורבן, כלום היינו יודעים איך לשופטי ולעד עצה ואיך לנהוג בקיבול דמו והפשטו ונמתוחו וחסד עלינו להקריבו ואיך נזרוק את הדם ומה מנחתו ונזכור ומה שירות תושר נעליו ומה החובות בהן מתחייבים הכהנים כגון קדושה וטהרה ומשיכה ולבישה וכל ההכנות הדרושות ואיך יאכלו את הקודשים מתי ואיפה ודברים רבים מלבד אלה אשר אם נאמר לספרם ירח הסיפור מאוד. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שיש הרבה מאוד דברים שברור שאבותינו עשו, הם יקריבו קורבנות אבל. לא ייתכן שאדם מקריב קורבן אם אין לו איזשהו חינוך כיצד מקריבים קורבן. ולכן ברור שהרבה מאוד פרטים שהיום היינו נבוכים בהם אם היינו צריכים להקריב קורבן אחד, הפרטים האלה היו ידועים להם. ולכן האמירה שלא הייתה להם מסורת לא עומדת במבחן הביקורת. זה כמו גם הטענה שנמצא ספר התורה בימי יושיהו מלך יהודה על ידי יהוידע הכהן בתוך המקדש. כשעשו את בדק הבית, אז יהוידע הכהן מצא את ספר התורה. ואז פתאום אמרו, וואו, אבל נשאלת השאלה, איפה הוא מצא את הספר הזה? מישהו יודע? במקדש, במקדש. ומה זה המקדש הזה? איך הוא היה קיים בכלל? ברור שאם יש מקדש, אז יש עבודת מקדש. אם יש עבודת מקדש, יש מעמד שלהם של כהנים ולוויים שמתחזקים את המקום הזה. עוד לפני שמצאו את ספר התורה, על פי איזה כללים נוהגים אותם כהנים ולוויים המתחזקים את המקדש? ובוודאי מביאים להם תרומות ומעשרות. כל זה מניח בהכרח איזושהי מסורת קדומה יותר שאין לה שום קשר עם העובדה שנמצא ספר התורה או שלא נמצא ספר התורה. אם כן, יש פה סתירה לוגית, הטענה שבגלל שמצאו את הספר פתאום התחילו לתאם את הכתוב בו, אז זה אומר רק אז התחילו לבנות את המקדש, והרי המקדש כבר היה קיים מקודם, כהנים ולוויים היו קיימים מקודם. במילים אחרות, אי אפשר להניח שאין מסורת חיה באומה שבתוכה גם אחד המרכיבים של החיים זה שמסתכלים בספר התורה. אבל לא מהספר התחילה האומה, אלא הספר פעל בתוך האומה. אבל האומה הייתה עובדה קיימת. באותה מידה אגב, כשדימי משה רבנו ניתנה התורה, ניתנה התורה לעם למשל שידע לדבר עברית. מאיפה הם ידעו לדבר עברית? מי לימד אותם?
לא
שינו לשלם. זאת אומרת, זאת הייתה השפה שלהם. כלומר, לא שלפני כן דיברו יידיש והם קיבלו אולפן למרגלות הר סיני כדי להבין את השפה שבה הקדוש ברוך הוא עומד לדבר. אלא אדרמה, זאת שפתה המטיבית, ובשפה שממילא הייתה מצויה בה, החליט הקדוש ברוך הוא לתת את תורתו. או למשל, כשהתורה מדברת על זה שיש כסף ייתן כמו הר הבתולות. מה זה כמו הר הבתולות? משמע שמו הר הבתולות נהוג כבר מקדמת דנה. לא התורה חידשה שיש מו הר הבתולות, אלא היא דנה את הכנס של המפתה ואומרת, המפתה צריך לתת כמו הר הבתולות. משמע שיש מסורת קדומה יותר. ודאי שכל הדברים האלה הם ידועים מראש. או למשל כשהתורה אומרת בפרשת אמור, ואישה גירושה מאישה לא ייקח לה. סימן שיש דבר כזה גירושין. רק שהתורה עוד לא כתבה איך עושים את הגירושין. אבל עוד לפני שהיא כתבה איך עושים את הגירושין, כבר ידוע מראש שיש דבר כזה, אישה גרושה מאישה. וכדומה. אז זה מה שאומר כאן. אם זאת, אילו נצטווינו היום להקריב קורבן, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. והם כן יודעים. היום כן יודעים בזכות מכון המקדש. אבל תראו כמה עבודה זה דורש. צריך צוותים שלמים של מחקר ותרגולים כדי לעשות קורבן אחד. אמר הכוזרי, כל זה לא נוכל לדעת אם לא מפי כהן הנביא. אמר החבר, הלא תראה איך בנו אנשי בית שני את המזבח. לא, אני אמרתי את זה מלעיל, בגלל שלמשל לפעמים בלשון יש לך נסוג אחור, אל פניו ישלם לו, נכון? למרות שלפי הדגלוג התרגיל ישלם לו, אבל הכתוב מקדים את פניו ישלם לו, זה נקרא נסוג אחור. אז גם כן, איך בנו או איך בנו? אנשי בית שני את המזבח שנים לפני שעזרם האלו היתברך לבנות את הבית וחזה את החומה. הרי רואים בספר עזרא דבר מאוד מעניין, שיחד עם שש בצר בשנה מיד שבה כורש נתן את ההצהרה המפורסמת, יש קבוצה של יהודים שעולים בלי עזרא הסופר, בלי עזרא ונחמיה, הם עולים בהנהגת שש בצר, מגיעים לירושלים והם בונים מזבח, לא בונים מקדש, בונים מזבח, והם מקריבים עליו כמה קורבנות, קורבנות המוספים של חג הסוכות. איך כתוב? הם עשו את זה לפני שהיה בית המקדש, לפני שעזרא ונחמיה הגיעו, לפני שנבנתה החומה. אם כן, יש פה אנשים שיודעים איך בונים מזבח, הם יודעים איך מקריבים קורבנות. הסובר אתה כי על המזבח ההוא יקרימו קורבנות ולא כל סדר ככל אשר נזדמן להם, אז הם עשו סתם הביאו תרנגולת ואחר כך הביאו לא יודע מה, תפוח,
שני
עיקרים. אמר הכוזרי, לא תיתכן עולה איש ריח ניחוח, מצווה שאין האדם מגיע אליה באחת יחיד אם לא הושלימו כל פרטיה על פי רצון האלוה יתברך ומצוותו. גדולה מזאת, בני הדור ההוא לא ידעו את מצוות יום הכיפורים ומצוות אחרות, דברים שבני מעלה ממצוות סוכה, ובכל אלה חוכמה נפלאה שלי לומדת כי מפי מורה מומחה. אמר החבר, ואדם היודע דקדוקי תורה אלה, הייתכן כי לא ידע איך לעשות את הסוכה, או כי תיעלם ממנו מצוות לא יבוא המונים? הרי כל הדברים האלה, איך עושים קורבנות ואיך עושים יום הכיפורים, כל הדברים האלה מפורשים בספר התורה, אז פתאום הם לא יודעים איך עושים סוכה? ברור שהדברים האלה לא עולים על הדעת. אמר כוזרי, מה יש לי איפה לומר בנוגע לפסוק והמצאות התשובתו? בסדר, אז עכשיו קודם כל ריקחנו את השטח, אבל עוד לא נתנו תשובה לשאלה. השאלה הייתה, איך יכול להיות שבספר עזרא כתוב שמצאו כתוב לעשות סוכות, או שמצאו כתוב לא יבוא, כן, שמצאו כתוב בתורה לא יבוא מואבי ועמוני, עמוני ומואבי, והרי לא ייתכן שהם לא ידעו מה שכתוב, מה זה אבל אם מצא כתוב הזה, ברור? זה השאלה. אמר לחבר, עכשיו יש לנו כאן שיעור בין כיצד התנ"ך כתב. אמר לחבר, האמת הברורה היא זאת, כותב דברי הימים של המקרא עניין לו, לא בנסתרות, כי בנגלות המפורסמות. בדברו על יהושע למשל, אין הוא מזכיר דבר על החוכמה אשר קיבל יהושע מן האלוה וממשה עליו השלום. כן, לא כתוב בשום מקום בספר יהושע שיהושע למד תורה. לא כתוב בשום מקום. גם לא, זה כתוב שמשה סמך את ידיו עליו. אבל איפה כתוב בתורה או ביהושע שיהושע למד תורה? לא כתוב. האם כתוב שיהושע לימד את תורה? גם זה לא כתוב. והיה להן יהושע בלילה ההוא בהם. והיה להן יהושע בלילה ההוא בהם. נכון. זאת אומרת שהוא ישב. יפה. עכשיו, כבודו בוודאי רומד לדרשה במסכת מגילה. לן בעומקה של הלכה. כן, אבל זה דרשה של חז"ל. איפה זה כתוב בפסוק? בפסוק עצמו אין לנו שום רמז לזה שיהושע למד או שיהושע לימד. כן? מפתיע מאוד. האם זה אומר שהוא לא למד? אולי. או שהוא לא לימד? אולי. כן?
כתוב בשפל ושים
באוזני יהושע. כן. כי מפה הבחד, זה רמלך מתחת השמיים. זאת אומרת שאתה צריך להגיד על יהושע, זה תפקיד לגמור את העבודה. בסדר. אבל איפה כתוב שיהושע למד? הוא לימד. לא כתוב. כתוב שהוא נער. נער זה משרת. אז הוא אומר, זה יעזור למשה. רמזים יש, מפורש לא. הנה, איך אני יודע שמה שאני אומר זה נכון? כי גם רבי יהודה הלוי אומר את זה. בדברו על יהושע למשל, אין הוא מזכיר דבר על החוכמה אשר קיבל יהושע מן האלוה יתברך וממשה עליו השלום. מזכיר הוא רק יום עמוד מהירדן לפניו, ויום עמוד השמש לפי דברו, ויום המילה אשר מל יהושע את כל הנולדים במדבר, כי כל אלה מפורסמים היו אצל הארמון. וכן, וספרו סיפורי שמשון ודבורה, וגדעון ושמואל, ודוד ושלמה, אין הוא מזכיר חוכמתם. ואף לא מעשים שעשו לפי התורה. מסיפורי שלמה מזכירו למשל רק את סעודותיו הגדולות, ואת רוב עושרו. ואשר לפלאי חוכמתו אין הוא מזכיר קיים. העניין אז תבונה שתי נשים זונות. כי דבר זה היה במעמד אמריו. ואילו חוכמתו שנתגלתה במעמד מלכת שבא ואחרים לא הזכיר. כי כוונת המחבר הייתה לדבר רק על מה שידוע בהמון או שהיה לכולם עניין לענות בו. אולם הסיפורים המיוחדים אשר היה בהם עניין רק מיחידים עבדו לנו כולם חוץ מעטים שבהם, כשם שנשתמרו לנו רק אותן המלצות הצלחות שבנבואה אשר נעמו מאוד בבני אדם ללומדן על פי בגלל תוכנן הנעלה וסגב לשונן. כן, כלומר, מה ישעיהו היה מלמד בשיעורים הפרטיים שלו לתלמידים? הרי לישעיהו יש תלמידים, זה כתוב מפורש בספר ישעיהו. חתום תורה בלימודי, הילדים אשר לפניי וכו'. זאת אומרת, ישעיהו בוודאי יש לו בית מדרש שבו הוא מלמד. אין לנו שום סיכומי שיעורים של ישעיהו. מדוע? כי נשתמרה בספרות הרשמית אפשר לומר לתנ"ך רק הדברים המפורסמים או דברים שמשכו את לב השומעים. ולכן כל אדם פעם, אפילו בבית ספר חילוני, היה לומד. השיר ענה לידידי, שירה סודי וחרמו, כרם היה לידידי וכרם בן שרמן, ויעזקהו, ויסכלהו, ויתהו סורק וגם ויבן מגדל. גם יתר חצבו, ויתה לעשות הנדים, ויעזקהו שירות. כל הדברים האלה הם יפים, כולם זוכרים אותם, היום אף אחד לא יודע מה מדובר. אבל בכל מקרה, מה שהוא אומר שדרך הכתיבה של התנ"ך איננה סיכום ותיעוד של כל מה שהיה, אלא רק הדברים המפורסמים. עכשיו, וכן לא נכתבו מסיפורי עזרא ונחמיה עליו השלום, עליו השלום רק דברים שהיו מפורסמים בהמון. והנה, יום עשיית הסוכות מפורסם היה. למה? זאת אומרת, זה עשה הרבה רעש, אותו סוכות שעשו באותם הימים. למה? כי ביום ההוא קמו האנשים ועלו אל ההרים ללכות עלי זית ועלי הדס ועלי תמרים. אם כן, מה שנאמר וימצאו כתוב, פירושו שהמוני העם בשומעם את הקריאה בתורה נזדרזו לעשות את הסוכות. ואילו היחידים לא נעלמם, פרט מפרטי המצוות, על אחת כמה וכמה, כלל מתעלם. וכוונת המספר הייתה להפליג בשבח היום ההוא. אז הביטוי וימצאו כתוב, אין הכוונה שפתאום גילו של דבר כזה חג סוכות, אלא שאותו חג סוכות עשה רושם רב. ומדוע עשה רושם רב? בגלל שרבים עלו אל ההרים והתפזרו כדי להביא סכך. זה כל הסיפור. וחזות הייתה כוונת המחבר, גם לציינו את היום בו נתגרשו העמוניות והמואביות. כי היה זה יום מעשרה, יום בו נפרדו בני העם מן הנשים שהיו אימות ילדיהם. מעשה קשה ומחאים עד מאוד. ואין אני חושב כי יש אומה באומות אשר תשמע ככה למצוות אלוהי החוץ מהסגולה זה. כי הרי מה פירוש הדבר? פתאום מוצאים איזה ספר ובספר כתוב לא יבוא עמוני ומואבי, ואז כל אחד צריך לפרק את המשפחה שלו ועושים את זה? אלא זה ברור שכולם ידעו שזה לא בסדר. אבל עד אז נגיד העלימו עין. בא נחמיה, אומר, אני עכשיו דורש לקיים את דברי התורה. כולם יודעים שהוא צודק. ואז מתרשים את נשותיהם. כן. ואין אני חושב כי יש אומה באומות שכאשר תשמע ככה נמצא דבר חוץ מעם סגולה זה. ובגלל פרסום המעמד הזה נאמר וימצאו כתוב. מה זה וימצאו כתוב? רצונו לומר, בשעה שהקורא בתורה באוזני עם הארץ הגיע לפסוק לא יבוא עמוני ומואבי, נתעורר העם ותהי חרדה גדולה בעם. כלומר לא, כי עד אז לא היה נחמיה שם באזור כדי לכפות. נחמיה היה פחה בעל שלטון. ואז הוא אמר, עכשיו כולם מתעצבים לקריאת התורה. אז קריאת התורה הייתה מנהג חדש, זה לא היה, לפני כן לא קראו בתורה. ואז כנראה שכשהגיעו לפסוק לא יבוא המוני, עשו, צעקו את זה בקול גדול, באופן מחריד, אולי תקעו בשופר, לא יודע, עשו טררם מסביב לדבר הזה. ואז בעצם כולם התעוררו.
כפרדו
לה, הם התחתו ביניהם. ודאי, פחות, כן. אז אם ככה, הביטוי והמציאו כתוב, אין לו שום קשר לעניין הזה. אגב, אני רוצה להתייחס למה שהזכרנו מקודם, על ספר התורה שנמצא בימי יושיהו מלך יהודה. בכל זאת צריך להבין, מה זה הסיפור הזה שמצאו את ספר התורה? אז שפן הסופר אומר ליהוידע הכהן, ספר התורה מצאתי. ביטוי מאוד משונה, לא? מה זה ספר התורה מצאתי? אני הייתי אומר, מצאתי ספר. ספר מצאתי. אבל אם כתוב ספר התורה, סימן שכבר יודעים מה זה הספר הזה. הספר מוכר. זאת אומרת שזה לא היה חידוש שיש דבר כזה ספר תורה. זאת אומרת, הספר לא הלך לאיבוד בכלל. אז מה זה ספר התורה מצאתי? שמצאו את ספר התורה שמשה כתב. שאותו חשבו שהולך לאיבוד. זה לא שלא היו עוד עותקים, היו הרבה עותקים של התורה. אבל פתאום מתרגש מאוד שפן הסופר, ואומר, אתה יודע, אני מצאתי את ספר התורה, הספר ההוא. ובאמת כולם מתרגשים מאוד, כי חשבו שהוא הלך לאיבוד אחרי 50 שנה של רדיפה נגד היהדות על ידי מנשה ועמון, מלכי יהודה. פתאום מוצאים אותו, ורואים שהוא פתוח לא במקום הרגיל. כן, כי כתוב שכשקראו את ספר התורה, המלך קרע את בגדיו. מה יש לקרוא את בגדיו? מה, בגלל שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, או בגלל שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, בגלל זה לקרוא את בגדיו? חז"ל אמרו שהספר היה פתוח בפרשת כי תבוא. בפסוק יולך השם אותך ואת מלכך, אשר תשים עליך אל עם אשר לא ידע. בכללות. וזה דבר לא רגיל, כי ספר התורה בקודש הקודשים היה מגולגל כמו מגילה, לא עם שני הספרנים כמו אצלנו, אלא היה כמו מגילת אסתר, כולו מגולגל בגליל אחד. פתאום שהם מוצאים אותו פתוח במקום אחד, ראו זה סימן מן השמיים, והתעוררו לתשובה. דווקא ראייה נגד ביקורת המקרא. אמר הכוזר, סמך דל, רוצה הייתי כי תראה לי איך נולדה המסורת ומה מעיד על המצוותה. כלומר, בעצם השתלשלות הדורות. אמר חבר ידוע כנבואה, נמשכה עוד 40 שנה בימי בית שני, בקרב הזקנים אשר זכו להערה מכוח השכינה ששרתה בבית ראשון. כן, הרי יש לנו נביאים בראשית ימי בית שני, הלוא הם חגי וחריה ומלאכי. כמה זמן הם נבואו? 40 שנה. מדוע הוא אומר 40 שנה? מאיפה הוא לקח את המספר הזה? זה לא כתוב מפורש בתנ"ך. אבל זה בנוי על ספר סדר עולם רבה. בסדר עולם רבה יש שם מניין של השנים של ימי בית שני, ושם כתוב שאחרי 40 שנה שהפרסים שלטו בארץ ישראל, הגיע אלכסנדר לארץ ישראל. זה אמנם
היה...
זה באמת כנראה לא נכון מבחינה היסטורית. זה לא יכול להיות על פי המחקר ההיסטורי. לפי המחקר ההיסטורי צריך להוסיף עוד 150 שנה. בסדר, אז נוסיף עוד 150 שנה. אבל בכל מקרה, נביאים היו בראשית ימי בית שני. כמה הזמן עבר בין מותו של הנביא האחרון לבין בואו של אלכסנדר, אין אנחנו יודעים. אבל זה לא כל כך משנה. תוסיף 150 שנה פה, תוריד 150 שנה שם, לא סופר כאן, לא, אפשר לחיות עם זה. טוב, כי הנבואה הנקנית נסתלקה, היא נסתלק השכינה. ולא הייתה מופיעה כי אם לעיתים רחוקות, ורק אצל אנשים ממדרגת אברהם ומשה עליו השלום, ואליהו, והמשיח המקווה ודומיהם, אשר הם בעצמם מעון השכינה. בני דור שאנשים כאלה בקרבם זוכים להתגלות הנבואה בתוכם, ועם ישראל בשובו אל הבית עוד היו עמו חגי וזכריה ועזרא ועוד. מי זה הוועוד הזה? לא כתוב כאן מלאכי. למה? הוא לא רוצה להיכנס למחלוקת מי היה מלאכי. יש דעה בחז"ל שאומרת מלאכי זה עזרא. עזרא. יש אומרים שמלאכי הוא עזרא. יש אומרים שמלאכי הוא לא עזרא. אז איך הוא יוצא מהסיפור? הוא אומר חגי, הוא שריה ועזרא ועוד. לאחר 40 שנה, יש לנו בירושלמי, שבאנשי כנסת הגדולה, שהיו 120 במספר, מתוכם 83 היו נביאים. איך הירושלמי הגיע למספר 83? או שיש לו מסורת, או שפשוט רואים בספר נחמיה שיש אמנה שהעם קורא יחד עם עזרא הסופר, הם קוראים אמנה וחותמים. מי חותם עליה? יש שם 83 שמות. אז יכול להיות שזו הכוונה שמתוכם 83 היו נביאים. לאחר 40 שנה קם קהל החכמים הידועים בשם אנשי כנסת הגדולה, ומספרם לא יימנה מרוב. והם, כאן יש פה גם מקום לדיון, אנשי כנסת הגדולה קמו אחרי אותם 40 שנה או באותו זמן? יש מקורות שמשתמע מהם שחגי זכריה ומלאכי היו באנשי כנסת הגדולה, אבל הוא כנראה סובר שאנשי כנסת הגדולה זה ביטוי לסנהדרין שקמה אחרי הנביאים, והם אשר עלו עם זרובבל קיבלו מן הנביאים, כמו שאמרו חכמים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. אחריהם בא דורו של שמעון הצדיק, כהן גדול, ואיתו בסיעתו תלמידים וחברים. ואחריו אנטיגונוס, איש סופר המפורסם, ומתלמידיו צדוק וביתוס, אשר הניחו יסוד לכיתות המינים שנקראו על שמם צדוקים וביתוסים. ואחריו, אז זה לא שצדוק הקים את הצדוקיות, אבל מבית מדרשו של צדוק לסוף יצאו הצדוקים יותר מאוחר. ואחריו יוסף בן יועזר, חסיד שבכהונה, ויוסף בן יוחנן. אצלנו במשנה מה כתוב? יוסף בן יועזר. יוסף בן יועזר. כאן כתוב יוסף בן יועזר. מי צודק?
שניהם.
מי יודע? לא יודע ששניהם זה נכון, כי יוסף זה קיצור של יוסף. וחבריהם, על הראשון נאמר משמת יוסף בן יועזר בטלו האשכולות, שנאמר אין אשכול לאכול וכו', כי לא נודע בו חטא מנעוריו עד יום מותו ז"ל. ואחריו, אגב, איך הוא מת, יוסף בן יועזר? בגזרות של אנטיוכוס. כן, הוא נהרג שם, קידוש השם. ואחריו, יהושע בן פרחיה, שעניינו ידוע. וישו הנוצרים מתלמידיו היה. טוב, פה יש בעיה כרונולוגית רצינית מאוד. לא ייתכן שישו היה תלמיד של יהושע בן פרחיה. לא יכול להיות. אז יש כמה אפשרות לומר, או שהיו שני ישו, שאז מדובר פה על מייסד שאומר, אותה אסכולה שבסוף הוא נדע את ישו הנוצרי ידוע, או ששני יהושע בן פרחיה היו, או שחכמים העלימו את הזהות האמיתית של מורו של ישו. כל מיני אפשרויות היו. וניתאי הארבלי הוא בן דור, ואחריו יהודה בן טבאי, ושמעון בן שטח וחבריהם. וידע, בימיו נולדה שיטת הקראים. עכשיו זה מעניין מאוד, כי זה לא בדיוק ככה רגילים לומר. הקראים, לפי מה שידוע לנו, התחילו בימי ענן בן דוד בתקופת הגאונים, בימי רב יהודה גאון. כאן, מה? פה הצדוקים, אבל יש פה בעיה, שלפני מספר שורות הוא אמר לנו שצדוק וביתוס הניחו את היסוד לכיתות של הצדוקים והביתוסים, ואילו כאן הוא אומר שבימי שמעון בן שטח התחילה שיטת הקראים. אז יכול להיות שאין הכוונה לקט הקראים, אלא לשיטת הקראים שאומצה על ידי הצדוקים. לא לגמרי ברור הדבר הזה, בגלל שאנחנו יודעים שהשקפות העולם של הצדוקים אינן זהות להשקפות העולם של הקראים. למשל, הצדוקים לא האמינו בחיי העולם הבא, לא האמינו בישארות הנפש. הקראים כן מאמינים בחיי העולם הבא. אז קשה למצוא רציפות היסטורית בין הקראים לבין הצדוקים. אף על פי כן, חלק מן הקראים טוענים, גם היום, שהם לא התחילו עם ענן בן דוד, אלא שהם התחילו בימי בית שני, ואחת ההוכחות שלהם זה דברי רבי יהודה הלוי כאן. דברי רבי יהודה הלוי כאן, אבל אינני יודע אם רבי יהודה הלוי מבסס את הדברים שלו על מידע היסטורי מדויק. על כל פנים, זה מה שכתוב, בימיו נולדה שיטת הקראים לרגל מה שהרה לחכמים עם ינאי. כי ינאי כהן היה, ונפל חשד על אמו כחללי, ואחד מקהל החכמים רמז על כך ואומרו, ינאי המלך רב לך כתר מלכות, ענך כתר כהונה לזרעו של אהרון, על כן אשר על כן יעצו רעים את ינאי לראות בחכמים ולהשפילם ולהגלותם ולהמיתם. החושה לדרעה, אם מאבד את החכמים, מי ילמדנו תורה, ועל זה ענו לו, והרי תורה שנכתב איתנו, כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמד, ואשר לתורה שבעל פה, אל תשגח בה וקיבל מהם, והגלה את החכמים ובכללם שמעון בן שטח שיגניסו. כלומר, יש בהתנהגות של ינאי בעצם יסוד לשיטה הקראית, שדי בתורה שבכתב יש מישהו חתיכת אישו זה יעזור לי, שדי בשיטה, די בתורה שבכתב. הסיפור לקוח ממסכת קידושין. מסכת קידושין מסופר על פשלה של אחד הרבנים שבמקום לברר את הדברים עד הסוף זרק ככה בפני ציבור את גנותו של ינאי המלך, וזה אפילו לא היה נכון. אז ירדה הרבנות מטה לזמן מה. מה זה הרבנות? רבנות זה לעומת קרבות. אולם כאשר ביקשו לקיים את המצוות מתוך שיקול דעת לא עתה בידם, אז שבו שמעון בן שטח ורוב תלמידיו מאלכסנדריה, וחזרה המסורת לקדמתה. והנה הקראים ששורשם יצא בימים ההם, הם אנשים שדחו תורה שבעל פה והתחפקו כנגדה בטענות מהן אלה שאתה מוצא את הקראים טוענים היום. ויש להבדיל בינם ובין הצדוקים והביתוסים, האנשים שכפרו בעולם הבא, ומאמינים שאנו מתפללים על אובדנם בתפילה, אשר לישו וחבריו הם המשועמדים שהצטרפו לכת הטובלים בירדן, ואילו הקראים הודו בשורשי התורה, התחכמו באנכים. ייתכן שהגיע מזה הפסד גם לשורשים, אבל רק מתוך חוסר ידיעה לא בכוונה. טוב, אז שימו לב שהניתוח של הכתות לפי רבי יהודה הלוי הוא קצת שונה מהמקובל היום בספרות. הוא בעצם מציב כאן צדוקים, ביתוסים, מינים, קראים ושומדים. או משועמדים. כן, הוא במקום לגרוס משומדים, הוא אומר משועמדים. אז זאת אומרת שיש לו פה חמישה ביטויים שונים לכתות שונות. והוא כאן רומז לקיומה של כת הטובלים בירדן. מה זה כת הטובלים בירדן? זה כנראה האיסיים. האיסיים. הרי אנחנו יודעים מתוך הברית החדשה שרבו של ישו, שמו היה יוחנן המטביל. יוחנן המטביל היה אדם, כנראה צדיק. והוא היה בעל חזון משיחי, חי במדבר, כמו אנשי קומרן. והוא היה מטביל אנשים בירדן בשביל טהרתם. ויום מן הימים הוא הלך גם לתת מוסר לאחד מהנכדים של הורדוס, שגם לא קראו הורדוס, ושהייתה לו ממלכה קטנה בעבר הירדן המזרחי. הוא היה חי חיי שחיתות עם איזה רקדנית. אז יוחנן המטביל יצא אל עבר הירדן המזרחי כדי לתת דברי מוסר לאותו מלך קטנצ'יק, מלך אביון, והוא דיבר, כשהוא דיבר הייתה לידו אותה רקדנית. אז היא ביקשה שיגישו לה, ביקשה מהמלך, שיתנו לה את הראש של יוחנן על מגש, והוא נתן לה את הראש של יוחנן המדמיר על מגש. כתוצאה מזה יוחנן מת. סקרי אישה, בדיוק, סקרי אישה. בעקבות כך, תלמידיו נשארו בלירב, ואז הם פנו לתלמידי ישו לבדוק אפשרות של הצטרפות אל בית המדרש של ישו. ואז ישו ענה להם, אמרו להם שמלכות השמיים קרבה, ושמלכות השמיים שייכת לפורצים ולגנבים, ואז הם לא הצטרפו. רואים פה את ההבדל המוסרי בין שני בתי המדרש, אלה שדרשו שהגישה אל הקודש תהיה מתוך הכנה, לבין ישו שסבר שאפשר להתפרץ אל הקודש גם בלי תיקון. טוב, אז זה קצת הטובים בירדן. היום אנחנו קצת יודעים יותר עליהם, יש להם כל מיני כתבי קומרן שהגיעו לידינו, שמורים על מנהגים והשקפות עולם קצת מוזרות. אחרי כן בא דורם של שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון מוזכרים גם את יוספוס פלביוס, ומתלמידיהם היו הלל ושמאי. אשר להלל ידוע דבר היותו חכם וענב ומזרע דוד. אז מה זה מזרע דוד? מצד אמו, מצד אביו, היה משבט בנימין. הוא האריך ימים עד 120 שנה, אלפי תלמידים היו לו, ועל המבחרים שבהם אמרו 80 תלמידים היו לו להלל את הקן. 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה, ו30 ראויים לעבר את השנים, ו20 בינונים. גדול שבהם יונתן בן צאל, קטן שבהם רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה ותלמוד והלכות והגדות, וכל מידות חכמים וכל מידות סופרים וכל דבר ודבר שהוא מדברי תורה שלא למדו, ואמרו עליו שלא סך שיחת כולים מימיו, ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא, ולא קדמו אדם לבית המדרש, ולא ישן בבית המדרש, ונת קבע ושנת ערד, ולא הלך 400 ולא תורה ולא תפילין, ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ודורש, ולא פתח אדם תלמידיו אל ההוא, ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ולא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש, וכן היה רבי אליעזר תלמידו נוהג אחריו. אם כן, אנחנו מדברים פה, למה כל הפרטים האלה? להראות לנו שהאנשים שמסרו לנו את התורה שבעל פה הם אנשים גדולים הראויים להערצה, ומנסתם גם אנשים נאמנים שלא ישקרו. כן, אני רוצה להוסיף נקודה חשובה. אנחנו רואים שלאורך הדורות העומד בראש הסנהדרין כל פעם זה מישהו אחר. לפעמים שמעון הצדיק, לפעמים אנטיגנוס, לפעמים יוסף בן יועזר, לפעמים שמעיה, לפעמים שמעון בן שטח. זה לא שושלת. כל פעם מי שראוי נהיה ראש הישיבה, אפשר לומר, ראש הסנהדרין. זה משתנה עם הלל. הלל הזקן, מי שנציע אחריו הוא בנו, שמעון בן הלל. ואחר כך בנו של שמעון, רבן גמליאל. ואחר כך רבן שמעון בן גמליאל, ואחרי זה רבן גמליאל השני, ואחרי זה רבן שמעון בן גמליאל השני, ואחר כך רבי יהודה הנשיא בנו של רשב"ן, ואחר כך זה ממשיך עוד כמה רבני גמליאל ורבנו יהודה הנשיא ועד הלל הקטן. כלומר, פתאום קרה משהו שדורש הסבר. מה פתאום עכשיו נוסדה שושלת של נשיאים בתוך הסנהדרין? לפעמים ההפסקה פה ושם, רבן יוחנן בן זכאי בגלל המלחמה, אבל באופן כללי אנחנו רואים שהנשיאות עוברת מדור לדור, משושלת. יש לזה הסבר יפה שנמצא אצל רבי צדוק הכהן מלובלין. מסביר שאיך החשמונאים הקימו שושלת מלוכה, הרי הם היו כהנים. מפורסמת המחלוקת אם מותר לכהן להיות מלך או לא. אומר רבי צדוק מלובלין, לכל הכהנים יש צד של מלכות. איפה המלכות? מאיפה כל הכהנים באים? מי האבא הקדמון? אהרון. מי האימא הקדמונית? אלישבע בת אמינדב. אלישבע בת אמינדב, אחות נחשון. נחשון, אבי שושלת המלוכה. זאת אומרת שכל הכהנים מצד אימם הם שייכים לבית המלכות. מה זה האם? הרי המלכות לא עוברת דרך אנשים. אבל בכל זאת תורת אימך זה תורה שבעל פה. כן, כנסת ישראל היא נקראת אימך. ולכן אומר רבי צדוק מלובלין, כיוון שהחשמונאים קמו כדי להגן על התורה שבעל פה, לכן הייתה להם מלכות מצד אימם. אבל ברגע שהם יהיו צדוקים בימי ינאי, אז הם איבדו את הזכות הזאת. ואז המשיכה השושלת בתוך הסנהדרין פנימה על ידי זרע הלל, שהם גם כן מבית דוד מצד אימם, כי הרי הלל מצד אימו היה מבית דוד, ומצד דוד משבט בנימין. כלומר, אנחנו רואים שיש איזה מין, יש סיבה פנימית לזה שכל כמה שושלת בתוך הסנהדרין מבית דוד על מנת לשמור על התורה שבעל פה. זה כאן הגענו לרבן יוחנן בן זכאי. מה עם ההמשך? נראה את זה בעזרת השם.